פסח, אנחנו נתעסק בעצם בגלות מצרים וביציאת מצרים, ולדעת את המספרים כמה זמן בני ישראל היו במצרים. הדברים האלו חשובים בפרט שמדברים בהגדה של פסח. בפרשת בו בפרק שביות ב' אנחנו קוראים בפסוק מם: ומוישה בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. מם א', באים מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. וחזר כבר עומדים, איך יכול להיות שמושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, הם היו במצרים רק כמניין רדו בגימטריה 210. וגם כן כתוב אצל יעקב ששלח את יוסף, דיברנו על זה בשבוע שעבר, על כחת גדיה, וישלחיו מעמק חברון, עמק גימטריה 210. הרי לנו שלא היו כי 210, אז איך נאמר פה הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה? אז אומר רש"י, פה על המקום הכוונה שישבו גם בשאר הארצות, מי שנולד יצחק עד עכשיו היו 400 שנה, וזה נקרא שנאמר גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ברגע שיהיה לך זרעך, אז גר בארץ לא להם, זה הכוונה 400 שנה. היכן אנחנו מגיעים לעוד 30 שנה? אומר רש"י, משנמסירה גזירת בין הבתרים עד שנולד יצחק היה 30 שנה. ובכן רבותיי, אנחנו רוצים קצת לחשבן ולפלפל בנושא הזה של המדרשים ושל השנים ושל הזמן שבני ישראל היו במצרים. קודם כל, כשאנחנו מדברים על השלושים שנה, רש"י אומר, מלידת יצחק היה 400 שנה, ו-30 שנה לפני זה היה הברית בין הבתרים. וכשאנחנו מסתכל בפסוקים אנחנו רואים משהו אחר, שהרי בפרשת לך לך נאמר שאברהם אבינו הגיע לארץ והיה בן 75, ואחר כך לוט נפרד ממנו ולוט הלך לסדום, ובעקבות זה היה מלחמת המלכים, ואברהם אבינו נלחם עם המלכים והציל את לוט, ואז אברהם אבינו פחד שמא נתמעטו זכויותיו על ידי זה שהאלוקים עשה לו נס, ואז זה נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, ועוד כאן כל העניין הזה שידעת ידע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הרי לנו שכל העניין הזה של הברית בין הבתרים וההבטחה, כל מה בעקבות זה שאברהם אבינו עשה מלחמה עם אנשי, עם המלכים האלו, ואז אברהם אבינו הגיע בן 75, אז אם אנחנו מדברים על ברית בין הבתרים, היה צריך לומר 425. ומאיך אנחנו אומרים פה שמקץ 30 שנה ו-400 שנה, היכן עוד 5 שנים? על הבעיה הזאת עמדו גם הראשונים. האבן עזרא רוצה לפרש שהחמש שנים האלו היו בסוף פרשת נוח. נאמר שאברהם ותרח יצאו מאור כסדים ללכת ארץ כנען, הם כבר יצאו והם באו לחרן וישבו שם, וההליכה הזו זה היה 5 שנים לפני שפרשת לך לך שאברהם אבינו הגיע לארץ. והוא עוד אומר יותר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, וכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך מארצך, הכוונה הייתה לפני שהם יצאו מאור כסדים, זאת אומרת 5 שנים קודם, וזה צריך להיות לפני סוף הפסוקים של פרשת נוח. ולכן אז יש לנו 430 שנה ממתי שאברהם יצא מאור כסדים. אבל הרבה ראשונים חולקים על זה, והם אומרים שלא ככה, כי אברהם אבינו בא בגיל 75, ומכוח זה אומרים דעת זקנים מבעלי התוספות שאברהם אבינו הגיע לארץ פעמיים. פעם אחת הוא הגיע בגיל 70 וחזר חזרה לחרן, ובגיל 75 הוא חזר עוד פעם. והסיפור הזה שאברהם אבינו הגיע עם לוט, זה היה שהיה בגיל 75, אבל אברהם אבינו היה גם כן בגיל 70, וברית בין הבתרים הייתה ממתי שאברהם אבינו היה פעם ראשונה בגיל 70. לכן יש לנו את 30 שנה. עדיין צריך עיון, כי איפה לוט נמצא בתמונה? שהרי לא תקפי הנראה הגיעה פעם שנייה, הרי צריך להבין שברית בין הבתרים הייתה אחרי שלוט נפל בשבי, ושם נאמר ברש"י שאברהם פחד שמא נתמעטו זכויותיו, אז זה הקדוש ברוך הוא אמר לו שידוע תדע את כל העניין של ברית בין הבתרים. אז זה היה כשלוט הגיע, ולוט הגיע עם אברהם פעם השנייה שנאמר בין 75, אז איך אפשר לחשבן ברית בין הבתרים מגיל 70 אם לוט עדיין לא הגיע, ולוט הגיע בגיל 75? וקשה לומר שלא תגיע גם כן בגיל 70 עם אברהם אבינו וחזר חזרה, זה לא מסתדר בפסוקים. זכור הדברים האלו צריכים עיון קצת איך לא מסתדר, אם אנחנו מדברים ש-30 שנה מחושבן על זה שאברהם אבינו בא פעמיים. נשאיר את זה בינתיים בתניה, מה זה ה-30 שנה, יותר מדויק מה זה ה-5 שנים. ואנחנו עכשיו הולכים להסביר את כל העניין הזה, לא שלי כמובן הכל מלוקט, אני לא יכולתי ללקט יותר מדי, אבל לכל התוכות אנחנו רוצים קצת ללמוד בתור שאיכו אסחל בחל, להבין כמה זמן בני ישראל היו במצרים ואיך מחשבנים את כל החשבונות הללו. בסוף נגיע לפסוק הזה שום פעם, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, נגיע עוד פעם. ובכן רבותיי, התירוץ הראשון והמדרש הראשון אומר שעושים את החשבון מלידת יצחק, זאת אומרת שמלידת יצחק יש לנו 400 שנה, ולמה לידת יצחק קובע? כי נאמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ממתי שיהיה לך בנים זה יהיה בארץ לא להם. הרי לנו שארץ שמלידת יצחק הם נקראים גרים, וזהו בעצם 400 שנה. הדברים האלו הם דברים שבזה מבואר עוד כמה דברים. פרשת דרכים זה ספר של משנה למלך, שהוא מדבר על הרבה שאלות הלכתיות שהיו בספר בראשית, ואחד מהשאלות שהוא נוגע מהראשונים נוגעים איך יעקב אבינו נשא שתי אחיות, והרמב"ן אומר בגלל שיעקב אבינו נשא שתי אחיות כי זה היה בחוץ לארץ. לא נפרש עכשיו מה העניין של חוץ לארץ, הרי זה לא מצוות התלויות בארץ, אבל כך אומר הרמב"ן, היות וזה היה בחוץ לארץ לכן יעקב נשא שתי אחיות לפני מתן תורה, ובגלל שכשהם באו לארץ הרי היו כבר שתי אחיות, לכן רחל מתה. זה בערך ההסבר שיעקב נשא שתי אחיות. ואז שואל פרשת הדרכים שאלה מאוד מעניינת, כתוב שגם כן השבטים כל אחד נשא את אחותו, אז השאלה כבר השבטים אם היו בארץ, יעקב אבינו היה בחוץ לארץ, שם בחרן לקח שתי נשים, אבל השבטים כבר הם היו בארץ, ואם הם היו בארץ אז איך כל אחד נשא את אחותו? זה שאלה חזקה. ועל הפסוק שנאמר שלא יחיש את אחותו נאמר חסד, הוא אומר המדרש למה קין לקח את אחותו, זה היה חסד כדי לברוא את העולם. אבל שאר השבטים למה הם לקחו את האחיות שלהם? הרי זה היה בארץ ישראל, ולפי הרמב"ן בארץ ישראל היו צריכים לקיים את כל המצוות, אז למה הם נשאו שתי אחיות? אומר הפרשת דרכים לפי ההסבר הזה, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, שעם ישראל נקראים גרים, שעם ישראל נקראים כאילו זה חוץ לארץ, אז זה נקרא חוץ לארץ. אז אם זה נקרא חוץ לארץ, אז זה מספיק שיכולים לקחת כל אחד את אחותו, בגלל שזה לא נקרא איסור שתי אחיות לפני מתן תורה, כי יש לדין כמו חוץ לארץ, כי הם נקראים גרים. הפירוש הזה יפה ונחמד, אבל אז צריך להבין, אז למה רחל מתה כשהם נכנסו לארץ? כתוב שרחל מתה כשהם נכנסו לארץ, בהסבר כי אז הם באו לארץ. אם נגיד שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, זה נחשב בחוץ לארץ, אז למה רחל מתה? אבל בכל אופן ככה אומר פרשת דרכים. הרי למדנו שמחשבים את זה מלידת יצחק, וזה נקרא גר, ולכן אנחנו עושים את החשבון של 400 שנה. זה מדרש מספר אחד. מדרש מספר שניים אומר שקושי השיעבוד משלים. מה זאת אומרת קושי השיעבוד משלים? עם ישראל היו צריכים להיות במצרים 210 שנה כפי הגזירה, וישלחי הוא מעמק חברון, עמק 210 כמו שדיברנו. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל קשה להם להפיק מעמד ביותר מיליון שמה הם התפלפלו, לכן עשה קושי השיעבוד, וקושי השיעבוד השלים. זאת אומרת היו צריכים לעבוד עבודה כלילה או עבודה ב-8 שעות ועבדו יותר, וזה נאמר קושי השיעבוד משלים. וכשהיה הקושי השיעבוד משלים, לכן הם יצאו ממצרים לפני הזמן. זהו באמת הכוונה שבני ישראל היו במצרים, הכוונה שהם עבדו עבודה כמו 400 שנה, אבל למעשה הם היו רק פחות. וזה הכתוב בהגדה, הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. קץ בגימטריה 190, הקדוש ברוך הוא יודע כמה נגזר עליהם להיענש וכמה הם עבדו. זה מה שנאמר, וירא אלוקים את נאקת בני ישראל, אני לא מדייק, אין את החומש במדויק, וירא אלוקים את נאקת בני ישראל, וידע אלוקים, מה זה וירא, מה זה וידע, הוא ראה את צורת העבודה שהם עובדים, את הקשיים, וידע אלוקים, והוא גם כן ידע כמה שמגיע להם. הרי לנו שקושי השיעבוד משלים, זאת אומרת שהם עבדו יותר קשה, ונבהר העניין הזה שקושי השיעבוד, העבודה קשה, במהירות שאנחנו מזכירים בליל הסדר, הוא בנוי על מספר דברים. דבר אחד, פרח, פרץ, זה עבודה קשה. נעליין במסכת סוטה י' עמוד ב' שהם עבדו עבודה מפרכת, עבודה קשה. כשאני אומר עבודה קשה, זה עבודה שהיא מפרכת את כל הגוף. זהו צורה אחת של עבודה. ב', הם עבדו עבודה שאין לה תועלת, הם עבדו עבודה בלי פריון, שהרי נאמר באותו מסכת, אותו גמרא, שהם עברו עבודת גברים לנשים ונשים לגברים. מה זאת אומרת? כל אדם עושה עבודה שיהיה לה פריון, כל אדם עושה לעבודה עם מטרה ותכלית, אז הוא בוחר את האנשים שמתאימים לעבודה הזאת, ופה עשו עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים. זאת אומרת שהגברים היו בייביסיטר והנשים היו טרקטוריסטיות, אז עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים, נו ודאי שזאת היא עבודה בלי פריון, זה סתם כדי להביד אותם. אדם לא יכול לעבוד עבודה בלי פריון, אחד סתם עבודה אדם לא יכול לעבוד. פעם היה אחד שבחר על הדוד שלו שהוא נורא קשה, נורא קשה, הוא סוחב חבילות בנמל וכל כך עובד, תקשיב, הוא מרוויח רק $50 לשבוע. אמר לו הדוד, אתה יודע מה, ריחם עליו, טוב, אתה יודע מה, אני מוכן שאתה גם בלי לסחוב את החבילות תקבל $50 בשבוע, אבל בכל אופן, כדי שלא יראה שאתה עושה סתם לחם חסד, תעשה פנטומימה כאילו אתה סוחב חבילות. זאת אומרת, כאילו שאתה לוקח מכאן חבילה ושם שמה, אבל אתה לא סוחב חבילות, אז לא תעבוד קשה ותקבל $50. אוי, תודה רבה, דוד, דוד, ממש אני מודה לך. הוא מספר לאשתו שמיום ראשון הוא יעבוד יותר קל ויהיה ממש נהדר. הוא בא ביום ראשון עם בגדי העבודה והתחיל לעשות כאילו, והתחיל לסחוב חבילה מכאן לשם פנטומימה, ועובד, ובשעה הראשונה הוא סחב 60 חבילות כאילו, ואחרי זה בשעה השנייה 50 חבילות, ואחרי 4 שעות הוא מסתכל במעשה ידיו ורואה שפה אין שום דבר ושם אין שום דבר, וסתם עושה צחוק מעצמו, הפסיק עם העבודה, אומר, דוד, תעזוב אותי, אני רוצה לסחוב חבילות. אדם לא יכול לעבוד סתם כאילו, אדם לא יכול לעבוד בלי שום מטרה. עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים, זאת עבודה בלי פריון, זה סתם עבודה מיותרת. זה עוד פעם בפרחים, כי אני קודם דיברנו פרח, הכוונה פריחה, עבודה קשה פיזית, עבודה של סבלות, ועכשיו אנחנו מדברים בפרח, עבודה כזאת שהיא עבודת גברים לנשים, עבודה בלי פריון. דבר שלישי, עבודה בלי קצבה. מה זאת אומרת עבודה בלי קצבה? אין שעות, אין שעות, גם ביום וגם בלילה, זה עבודה כזאת בלי קצבה. ומעניין שבכל הדברים האלו מופיע ברמב״ם בהלכות עבדים, מה זה נקרא שעבודת פרך, אסור לעבוד בעבד עברי עבודת פרך. אומר הרמב״ם, מה נקרא עבודת פרך? מה שאנחנו אומרים עכשיו, עבודת גברים לנשים ונשים לגברים, זאת אומרת עבודה בלי צורך, בעבודה בלי קצבה, שאומר לו תעבוד פה עד שאני אחזור. אם היה אומר לו תעבוד פה חצי שעה או שעה, בסדר, אבל שאומר לו תעבוד פה עד שאני אחזור, זו עבודה בלי קצבה, וזה עבודה ביום וזה עבודה בלילה, ולא היה שום קצבה ושום תכנית, וזה להבדיל גם כן היה בלי להבדיל גם כן אצל הנאצים, סתם העבידו את האנשים מכאן לשם. אם כן, הרי למדנו שלושה סוגים של עבודת פרך, עבודה קשה, זאת אומרת פריחת כל הגוף, עבודה בלי צורך, זה בלי שום מטרה, שהם מחליפים נשים לגברים, לגברים לנשים, זה בלי פריון, והעבודה בלי קצבה, בלי תוכנית. ובזה מדויק הפסוק, ואני קורא לכם בפרשת שמות בפרק א', נאמר ככה, בפסוק י' ג', ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, י' ד', וימרו את חיים בעבודה קשה, בחומר ובלבני, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז יש פה עריכות מאוד גדולה, בדווקא עריכות משולשת. כתוב בהתחלה בפרך, אז מה זה נקרא? וימרו את חיים בעבודה קשה, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם. זה מה שדיברנו מקודם. קודם כל הביטו מצרים את בני ישראל לפרס, זה עבודה קשה, נטו, עבודה קשה, פיזיקה, סבלות. אחר כך היה בכל עבודה בשדה. מה זה נקרא בכל עבודה בשדה? גברים לנשים, לא מתאים, כן מתאים, סתם עבודה, איך להעביר את הזמן. ואחר כך את כל עבודתם אשר עבדו במפרס, לא רק את העבודה של הביצורים והבנייה של התעלות, אלא כל עבודתם, כל אחד לקח את העבד שלו, אמר תבנה לי פה בגינה ותעשה לי פה משהו, וסתם עבודה לריק. הנה למדנו עכשיו מה נקרא עבודה. והעבודה הזאת הם עבדו גם כן בלילה, והעבודה הזאת שהם עבדו גם כן בלילה זה קושי השיעבוד משלים, וזה נקרא קץ שם לחושך. מה זה נקרא קץ שם לחושך? המילה קץ שהיא מספרה 190, הוא שם את זה לחושך. זה עבדו גם כן בלילה, משום שהשעות הנוספות הם השלימו. הרי לנו שקושי השיעבוד משלים, ולכן הם עבדו יותר קשה. ואז זה נאמר אצל משה רבינו. סוף פרשת שמות. משה רבינו מתעונן לאלוקים ואומר ככה, ומאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה, ועשה לו הצלת את עמך. מה הולך פה? אף על פי שהאלוקים אמר למשה שפרעה לא ישמע, זה נכון, אבל הוא לא אמר שיהיה יותר גרוע. ומשה רבינו אומר, ומאז באתי לפרעה נהיה יותר גרוע, שלא נותנים להם תבן. אומר לו האלוקים, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, אתה בעין, מה זה נקרא אתה תראה? עכשיו אתה תבין ותראה, משום שזה מה שהתכוונתי, קושי השיעבוד משלים, ולכן אתה תראה טוב מאוד מה שאנחנו נעשה. קושי השיעבוד משלים, וזה משלים את השנים. דרך אגב, אולי לכן בדרך רמז אוכלים מרור בליל הסדר. אחד שאל שאלה, ליל הסדר זה ליל הגאולה, יוצאים ברוך השם, אז למה צריכים לאכול מרור? עוד פעם, ואפילו אם אנחנו רוצים לאכול מרור, להסביר את הצרות, אז היה מתאים שיאכלו קודם מרור ואחר כך מצה, כי קודם היה הצרות ואחרי זה הייתה הגאולה. ולמה אנחנו אוכלים קודם מצה ואחר כך מרור? קושייה גדולה זה לא, כי מצה היא דאורייתא גם בזמן הזה, במרור זה דרבנן, כי מרור זה תלוי בקורבן הפסח. בכל אופן, בדרך רמז, למה אנחנו אוכלים מרור בליל הסדר בכלל להזכיר את הצרות, ואם מזכירים שיזכרו את זה לפני המצות? התשובה היא, אנחנו בעצם מדברים רק על גאולה, וכשאנחנו מדברים על, כשאנחנו מדברים על גאולה, וגאולה זה נקרא בעצם העניין הזה של המצות, אבל אם יבוא הילד וישאל רגע אחת, אבל יצאו הרי לפני הזמן לא היו 400 שנה, זה בא התשובה של המרור. המרור קושי השיעבוד משלים, והקושי הגדול של המרור זה השלים את, את הגאולה. לכן המרור מסמל פה גם כן בליל הגאולה, גם כן מסמל תפקיד שהוא נקרא בגאולה. איך שיהיה, למדנו מכאן שקץ שם לחושך, עבדו שעות נוספות, עבדו בפריחה, עבדו עבודה בלי צורת, נשים לגברים, עבדו עבודה בלי תוכנית, ועל זה נאמר פקוד פקדתי. המילה פקוד פקדתי, פקדתי בתנך מופיע לא נפקד איש, החסרתי פקוד. המילה פקוד קוף זה 100, ופי זה 80, ובב דלת זה 10, 190 פקוד, פקדתי, הורדתי 190, למה? כי קושי השיעבוד משלים. נשלים עוד נקודה אחת בפלק הזה ונעצור עוד פעם. אז אם כן, קושי השיעבוד משלים. בפרשת דרכים אומר שהצורה של העבודה הקשה שהייתה, חוץ ממה שהזכרנו עכשיו, שזה עבודה קשה מפרכת, חוץ מהרמב״ם שהזכרנו עבודה בלי צורת נשים לגברים, חוץ מהעבודה בלי קצבה שהזכרנו ברמב״ם, יש גם כן מושג שהילדים מסכנים היו צריכים לעבוד. הילדים גם כן היו עובדים, ואם הילדים היו גם כן עובדים, אז הם כאילו השלימו את העבודה, וכשהם השלימו את העבודה, אז זה גם כן עזר לשנים שנגמרו, ולכן הם נגמרו יותר מהר. ובזה יבואר שבגלל נשים צדקניות נגלו ממצרים. מה זאת אומרת? נא לעיין בסודה י' עמוד ב', שנשים הסכימו להוליד ילדים בכזה מאומה. הגמרא מספרת איך שנשים הולידו ילדים תחת התפוח, ושאנשים האלו הולידו ילדים, הרי היה להם ילדים, והילדים האלו גם עבדו, אז העבודה של הילדים השלימה את העבודה. ולכן נאמר, וימת מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה. זאת אומרת שמלך מצרים מת וינחו בני ישראל מן העבודה. אז מה מסבירים כולם? אם מלך מצרים מת, למה ינחו? היו צריכים לעשות מסיבה. אלא מה? שלקחו להם את הילדים כי רצו לשחוט את הילדים כדי להשתמש בדם, כדי לרפות את פרעה, היה לו צרעת. ולכן מת מלך מצרים, הכוונה שהוא נהיה מצורע. וינחו בני ישראל מן העבודה. אז למה נאמר וינחו מן העבודה? היה צריך לומר וינחו משחיטת הילדים. התשובה היא כזאת, כל זמן שהיו ילדים הם היו משלימים את העבודה, כי הם היו מחלקים את זה, אבל ברגע שלקחו להם את הילדים, אז בני ישראל היו צריכים לעבוד יותר קשה. זה אומר הפרשת דרכים. הרי לנו שגם העבודה קשה וגם תוספת של הילדים, וזה מה שנאמר, אם יבוא אחד ויאמר פקוד פקדתי, הכוונה שתי פקידות, פקידה אחת מצד העבודה הקשה ופקידה שנייה מצד עבודת הילדים. הנה בשביל להסביר עכשיו, למדנו בינתיים שני מדרשים, מדרש אחד שעושים חשבון מלידת יצחק בארץ לא להם, כמו שאומר רש"י בפרשת בו, והמדרש השני, קושי השעבוד משלים, וזה מה שאלוקים אמר בסוף פרשת שמות למשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. זה מה שאני התכוונתי, קושי השעבוד משלים. ולפני שנמשיך ניתן איזה נעימה קטנה. רבותיי, אחרי שלמדנו את שני המדרשים הללו, זאת אומרת שדבר אחד שעושים חשבון מלידת יצחק גר יהיה זרחה בארץ לא להם, במדרש השני שמחשבים את החשבון של קושי השיעבוד משלים, אנחנו חייבים ללמוד את פירושו של הרב מבריסק. הרב מבריסק אומר ששני המדרשים אחד צריך זה לזה. זאת אומרת שמדרש מספר אחד זה יכול להסתדר בלי מדרש מספר שניים, ומדרש מספר שניים לא יוכל להסתדר בלי מדרש מספר אחד. והוא מבאר את זה ככה. אמר ידוע תדעת עבר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו בעינו אותם 400 שנה. הרי יש פה שתי גזירות. גזירה אחת, כי גר יהיה זרחה בתור גר, זאת אומרת שיהיה זר שלא יהיה בעל הבית, ועבדום בעינו אותם. אז הוא אומר שהיה שתי גזירות, גזירה אחת על הגירות וגזירה אחת על העבדות, זאת אומרת ששתי סוגי גזירות. ובכן אומר הרב מבריסק אף למופלא, המדרש הראשון שבא ואומר שמחשבים מלידת יצחק, זה עונה רק על הגירות. זאת אומרת שאף על פי שעוד לא עבדו ולא עבדו קשה ולא היו במצרים, אבל כבר היו נקראים גרים, אפילו שאלוקים הבטיח להם את הארץ, הם נקראים גרים. אז ממתי נקראים גרים? מלידת יצחק. אז אפשר להבין שזה נחשב בגלות, כי גר גזר אחר, אפילו שהבטיח להם הארץ, עדיין הם נקראים גרים, התנעני והפריזי על יושב בארץ וכדומה. זה תירוץ על הגירות, אבל זה לא תירוץ על העבדות. אם צריכים לעבוד 400 שנה, אז מה אתה מתרץ שמחשבים מלידת יצחק? הרי מלידת יצחק לא הייתה עבדות. אי לכך צריכים את המדרש השני שאומר אתה צודק, על העבדות יש לנו תירוץ נוסף, שמה שקושי השיעבוד משלים. נכון, הם עבדו פחות, אבל קושי השיעבוד משלים, ולכן מתורץ גם על הגזירה של העבדות. זאת אומרת שמדרש מספר 1 מוכרח למדרש מספר 2. עכשיו נלך הפוך, מדרש מספר 2 גם כן לא מספיק בפני עצמו. מה הוא אומר? קושי השיעבוד משלים. זאת אומרת שהם עבדו יותר מדי קשה, כמו שאמרנו, כעצם לחושר ופריחה, ועבודה בלי קצבה, ועבודת דברים לנשים, ועבודה בלי פריון. הרי לנו שקושי השיעבוד משלים, זה תשובה טובה, על העבדות, אבל זה לא תשובה על הגירות, כי העבודה יותר קשה לא עושה אותם יותר גרירים, והייתה גזירה שגר גזר אחר 400 שנה, לכן צריכים המדרש השני להשתמש בדבריו של המדרש הראשון, שמחשיבים את זה מלידת יצחק. הדברים האלו מאוד מאוד מעניינים, שמה ששתי המדרשים אחד צריך לשני, הוא באמת. אם אנחנו נעיין בשיר השירים, בפרק ב' כנומן, אני מקווה שאני לא טועה, כתוב שמה, וכהנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, אותם כהנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, עת הזמיר הגיע בקול לאתו נשמע בארצנו. מה אומר שם רש"י על המקום? בשיר השירים פרק ב', הנה הסתיו עבר. סתיו זה 400 שנה שנגזר על עם ישראל. אתם יודעים שכל שיר השירים זה הולך על יציאת מצרים, שהרי קוראים את זה גם כן האשכנזים לפי מנהג הגר"א, קוראים את זה עם מגילה בחול המועד פסח. הנה הסתיו עבר, זה הסתיו, זה ה-400 שנה שנקבע מברית בין המטרים, אז הסתיו עבר, כבר גמרו את ה-400 שנה. והגשם חלף הלך לו, זה התרחון של הגשם, התרחה של הגשם, הגשם הוא גדול, הגשם הוא כבד, הגשם משבש את התנועה של האנשים. אז כתוב פה שני הדברים ברש"י הזה, גם שהסתיו עבר, זאת אומרת ש-400 שנה הגירות עברה, וגם שהגשם חלף, הגשם זה התרחות של הגשם, העבודה הקשה והמאומה והלחץ, שני הדברים עבר, את הזמיר הגיע וכל עצמו נשמע בארצין, אז הגיע הגאולה. הרי לנו שרש"י אומר את שני המדרשים באותו פסוק, רש"י מבאר שהסתיו זה הולך על 400 שנה של גירות, והגשם זה קושי השיעבוד משלים. הרי רואים מפורש כמו הרב מבריס שגם קושי השיעבוד וגם כן גירות מלידת יצחק נחשב הכל ביחד, שני המדרשים אחד צריך את השני. מה שמאוד מעניין, זה מאוד מדויק, למה הסתיו מסמל 400 שנה וגשם מסמל קושי השיעבוד. פשוט כי סתיו זה תקופה, סתיו זה לא איזה מצב, סתיו זה תקופה, זה בין החורף לקיץ, זה כזה, יותר מדי, בין הקיץ לחורף, זה כזה תקופה, תקופה שייך לומר 400 שנה מלידת יצחק מהגירות, זה נקרא שנה. גשם, תלוי אם זה גשם קשה או גשם קל, אם זה גשם בעייתי או גשם לא בעייתי, התרחות של הגשם זה בדיוק קושי השיעבוד משלים, אז מדויק יפה מאוד שהסתיו מסמל את ה-400 שנה והגשם מסמל את התרחות, את קושי השיעבוד משלים, ושניהם ביחד אומרים לך את הזמיר הגיע, וכבר הגיע הזמן ש... יציאת מצרים. הנה למדנו עכשיו את דברי הרב מבריס על הדברים האלה. דרך אגב, יש סתירה על דברי הרב מבריס ממסכת שבת י' עמוד ב', שם נאמר, גם זה הזכרנו בשבוע שעבר על אחת גדיה, שם נאמר בשבת דף י' עמוד ב', אמר חמה בר גוריה, שלעולם לא ישנה אדם לבין בין הבנים, שלא יעשה פרוטקציה לבין אחד בין כל הבנים, שבגלל שני סלעים צמר שיעקב אבינו עשה לבניו, לאחד מהבנים יותר מלכולם, נתקנו בו אחד ונתגלגל דבר וירדו אבותינו למצרים. הרי לנו שכתוב שם שיעקב השם בגלות מצרים, שואלים התוספות על המקום, מה זאת אומרת שיעקב השם על גלות מצרים? הרי הייתה גזירה, ידוע תדע, תגר יזרחה בארץ לא להם, הרי זה הייתה גזירה מברית בין הבתרים, אז מה זה שייך יעקב אבינו עם קטונת הפסים? ומתרצים התוספות לפי דברי המהר"ם שהכוונה היא שמצד הגזירה שידוע תדע כגר יזרחה היה אפשר להסתדר רק עם הגירות, שהרי מחשבים את זה מלידת יצחק. זאת אומרת שאם מצד הגזירה של ברית בין הבתרים היה אפשר לחשב רק מלידת יצחק את הגירות, אבל בגלל שיעקב אבינו עשה עם קטונת הפסים, אז גם כן היה דין של עבדות, זאת אומרת שצריכים לעבוד קשה. ככה בערך מבאר המהר"ם. הרי רואים מפה סתירה לדברי הרב מבריסק, משום שלפי הרב מבריסק הייתה סתירה כפולה, גם שהגירות תהיה 400 שנה וגם שהעבדות תהיה 400 שנה, ופה לפי הדברי התוספות אז היה אפשר להסתדר עם הגירות שתהיה 400 שנה מלידת יצחק, ויעקב אבינו גרם לעבדות, הרי יש לנו פה סתירה בעניין הזה, אבל אפשר לבאר כמו אור החיים. אור החיים הקדוש אומר, גם הוא מביא את התוספות הזה, והוא אומר שבאמת היה גזירה, גם גירות וגם עבדות מברית בין הבתרים, היה גירות ועבדות, אבל לא כתוב איפה תהיה עבדות, יכול להיות שהיה אצל עם אחר, ועם לא כל כך קשה, ובגלל יעקב אבינו התגלגל דבר שהעבדות תהיה במצרים, שזה עם קשה, לפי זה אז אפשר עוד לשיר מקור התורה מברית, באמת, היה פה שתי גזירות, גזירה אחת על הגירות, גזירה אחת על העבדות, שתי הגזירות האלו, אחד צריך את השני, ומה שיעקב אבינו הוסיף בעניין שפתונת הפסים, זה שזה היה במצרים ולא היה במקום אחר. אחרי שהסברנו את זה עם העניין הזה של שיר השירים, עם העניין הזה של שני הגזירות, חייבים אנחנו להבין כמה זמן הם עבדו במצרים, זאת אומרת ככה, וזה חשוב מאוד לדעת, אם היו 210 שנה, אז מה באמת, האם הם עבדו את ה-210 שנה או לא? אז נא לעיין, ברש"י, ויקח את בת לוי, שם כתוב, ויקח את בת לוי, לפי דברי השבטי חכמים, שם נאמר, ושם חשבון שלם, אבל בכל אופן שם נאמר שעם ישראל עבדו במצרים רק 116 שנה, זאת אומרת, שאפילו אם הם היו 210 שנה, אבל העבודה או העבודה הקשה, או אינני יודע מה, היו רק 116 שנה. ככה כתוב שם ברש"י בשבטי חכמים על הפסוק ויקח את בת לוי. לעומת זאת, אותו רש"י שאמרנו בשיר השירים בפרק ב' שהסתיו עבר והגשם חלף עליו לו והתמחות של הגשם השלימה את השיבוד, אומר רש"י מפורש הם עבדו רק 86 שנה. הרי לנו שהעבודה הייתה רק 86 שנה, יכול להיות שאין סתירה, הם עבדו בעצם 116, אבל הקושי השיבוד והציפה של הגשם, הציפה הגדולה והמאומה הגדולה, היו ב-86 שנה.